שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. אנחנו שמחים בפרק הזה לפתוח את העונה השלישית של הפודקאסט, אחרי שתי העונות הראשונות, שבהם היו 20 פרקים מרתקים, עם יזמות ויזמים שהקימו סטארט-אפים חדי קרן, סיפורים מאלפים ומרתקים שאני מזמין אתכם ללכת ולהאזין להם אם עדיין לא האזנתם. אנחנו פותחים את העונה השלישית עם יזם מאוד מיוחד, מאוד יוצא דופן, קוראים לו עמי אברהמי, אחד היזמים של חברת ויב, ויב זה V-E-E-V, חברה שבאה לשנות את כל ענף הבנייה, ענף הנדלן. בעצם ענף הנדלן זה אחד מהענפים הגדולים ביותר, אולי הגדול ביותר בכלכלה העולמית, ועדיין כשבונים בניינים זה קצת מזכיר איך שזה היה בזמנים הרבה יותר קדומים. בחברת ויב הגיעו בעצם לחדש ולהכניס המון המון טכנולוגיה והמון חדשנות לכל התהליכים האלה, ולשנות את השוק הזה, שזה שוק של הרבה מאוד טריליוני דולרים. החברה הוקמה ב-2008, לאחרונה פורסם שהם גייסו 400 מיליון דולר לפי שווי של יותר ממיליארד דולר מקרנות מובילות בישראל, בארצות הברית, ומחברות בנייה מהגדולות בעולם שמשקיעות בחברה ושותפות בחברה. באמת סיפור מיוחד, שונה, על חדשנות, על יזמות, ובכלל כל הסיפור של עמי, כמו שאתם תשמעו בשיחה, הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד. היה תענוג מיוחד לאברהמי ולי לשבת לשיחה הזאת, ואני בטוח שגם אתם תהנו ותפיקו הרבה מאוד תובנות מהסיפור.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים, אנחנו שמחים להתחיל עוד פרק של הפודקאסט חדי קרן. היום יש לנו את הכבוד ואת הזכות להתארח פה במשרדים של חברת ויב, V-E-E-V, עם אחד היזמים של החברה והמנכ"ל של החברה, עמי אברהמי.
מנכ"ל בישראל.
מנכ"ל בישראל, ואני חייב להגיד שאני יושב פה מול הנוף, אני חושב הכי יפה שראיתי בארץ. התארחתי בהרבה חברות והייתי בהרבה משרדים, אבל מול הנוף פה של הים ושל יפו, והטיילת של...
אתם מוזמנים. ראינו את השמש שוקעת.
אנחנו מזמינים את כולם לסיור.
כל מי שרוצה מוזמן לסיור, לדעתי הנוף הכי יפה בישראל.
תודה, תודה.
אז זה באמת תענוג לשבת פה, ותודה על ההזדמנות.
תודה לכם.
אז בוא נתחיל, סיפרת לנו פה הרבה סיפורים מעניינים, אפילו שפעם היית מנגן יחד עם ישי לפידות.
מודה.
מודה. אז בוא נלך שנייה אחורה, אולי תספר לנו טיפה את הפרקים הקודמים בהיסטוריה שלך, מה עשית, איך התגלגלת להקים כזאת חברה מדהימה.
תודה. קודם כל אני שמח גם לפגוש אתכם. אנחנו דיברנו לא מעט לפני שהתחלנו להקליט, ואני מרגיש שאנחנו יכולים לשבת פה שעות ולדבר.
לגמרי.
גם ללמוד, גם למדתי מכם המון, וגם אני בטוח שאני יכול עוד הרבה.
למדנו ממך. אפילו כבר התווכחנו פה על פירוש של פרשת שבוע גם כן לפני זה.
כן. דרך אגב, לגבי ההייטק, אני חושב שהוא תורם המון למדינת ישראל, דברים שכולנו מסכימים, אבל יש משהו בהייטק שהוא גם מאוד מאוד מכיל דברים. חלק מהתרבות ההייטקיסטית, שאנחנו, יש מילה שמאוד מאוד אומרים אותה כל הזמן בחברה אצלנו, לדוגמה, דייברסיטי, הכלה.
כן, diversity and inclusion, גיוון והכלה.
בדיוק, וזה מעין ערך מאוד מאוד גבוה בהייטק. וחלק מזה, זה גם שהרבה מאוד אנשים לא, הם לא אנטי לשום דבר. אני חושב שזה איזושהי בשורה שההייטק הביאה, שמדברים על הייטק כערכים, ולא רק, הייטק מצטייר כלפי חוץ מאוד מאוד כמשהו, כסף, אנשים סוויים, אנשים מפונקים וכן הלאה.
אליטיסטי, ישראל הלבנה, אליטיסטי, תל אביב, הרצליה.
ישראל הראשונה, כל הדברים האלה, בפועל, אני חושב שבטח אתם רואים את זה כשאתם מגיעים, אתם פוגשים הרבה יותר חברות הייטק ממני כנראה, אני חושב שאתם רואים את זה. את כמה הדבר הזה מושרש וכמה הערכים האלה הם חשובים.
בהחלט. רואים אנשים מאוד סקרנים, פתוחים, בלי דעות קדומות, עם המון... מה שנקרא open minded, כאילו ראש פתוח. תמיד אנחנו אומרים לעצמנו, אם כל החברה הישראלית הייתה פתוחה כמו ההייטק, היינו במקום אחר לגמרי.
תשמעו, זה ממש ערך. אני לא מכיר עוד תעשייה בעולם, שהנושא הזה של אינקלוז'ן ודייברסיטי, וסבלנות אחד כלפי השני, וקבלה, והמון המון דברים, שפה זה ממש דרך חיים. זה לא שסתם זורקים את זה כי זה נשמע טוב. אנשים מאמינים בזה. והפער בין איך שאולי אתם אפילו מתחברים לזה גם מאיפה שאתם באים, הפער בין איך שרואים את ההייטק לבין משהו באמת, ההייטק הוא בראש ובראשונה בעיניי מהפכה חברתית.
ממש הכל. ככה, נכון. מהפכה תפיסתית וחברתית. אנחנו רואים את זה ש... אתה יודע כמה שלמשל בפוליטיקה או בכל מיני מקומות בתקשורת יכול להיות שיח מאוד קשה בין כל מיני צדדים בחברה הישראלית, אז בהייטק אנחנו רואים תמיד דלתות פתוחות, רצון טוב, רצון לעשות דברים יותר טוב ולעשות אותם אחרת ולהביא יזמות וחדשנות ולפתור בעיות, רוח אחרת לגמרי.
אני חושב שיש איזושהי שליחות לאנשים שמגיעים להייטק, שאתה יודע, אחד הדברים הראשונים שאתה עובד עליו בתור יזם ברגע שהקמת חברה וגייסת כסף, זה נושא של תרבות. מה תהיה תרבות החברה? ואיזה ערכים? אתה מגדיר ערכים לחברה. והדבר הזה בא בסוף עם איזושהי תחושת שליחות של היזמים, יש כאלה שיכולים לקרוא לזה תסביך גדלות, אוקיי? שכאילו אנחנו היזמים חושבים שאנחנו נשנה את העולם ונשפיע על העולם וכן הלאה, אבל זה בדרך כלל בא ממקומות מאוד מאוד טובים, זאת אומרת, יש תמיד את הסיפורים הקיצוניים, אני לא רוצה להזכיר שמות של היזמים המאוד מאוד ססגוניים, נקרא לזה, אבל רוב היזמים, אתה יודע, דיברנו על אורן זאב קודם מאחורי הקלעים, הייתי במפגש יזמים של אורן זאב מספר פעמים.
אורן זאב הוא אחד המשקיעים הישראלים, הוא חי היום בסיליקון ואלי, הכי מצליחים
בעולם.
הכי מצליחים בעולם.
שהוא גם מצליח בעולם כמשקיע.
שגם משקיע שלכם וגם משקיע בנו בקרן שלנו, אז אנחנו ממש...
אנחנו בקונסנזוס.
קונסנזוס לגבי אורן שהוא איש מדהים.
נכון. גם אנחנו כשאנחנו קוראים לו לדגל, הוא תמיד מופיע להרצות, לדבר עם אירועים חרדים. ולכתוב לו, והוא אומר מיד כן.
אז תשמע, כשאתה מגיע למפגש יזמים של אורן זאב, יש בערך איזה 60 יזמים, בערך 30 בישראל, 30 גרים בארצות הברית.
יזמים, אתה מתכוון אלה שקיבלו ממנו את
החברות שלו. ואתה יושב שם בשיחה בין יזמים, ואנשים, אתה יודע, מבחוץ הם ישמעו את השיחה הזאת, הם לא יאמינו, הם חושבים שזה משהו שהחברות מנסות למכור כלפי חוץ, אבל אני יכול לספר לך, בתוך מפגש פנימי של יזמים, כמה מדברים על מה אנחנו עושים כלפי החברה, ומה אנחנו מאמינים כלפי זה.
החברה, כאילו, הסוסייטי, החברה, כאילו, הקהילה.
הקהילה, בדיוק. והדבר הזה הוא נורא נורא נוכח, ואני חושב שפספסו בענק, בטח במדינת ישראל, אבל בכלל בעולם, את המהפכה החברתית שההייטק מביא איתו, ובעיניים, כשההייטק, ככל שהוא יותר יתפרס למקומות נוספים, זה יעזור בהרבה מאוד דברים מעבר לכלכלי ודברים כאלה, אבל זה יעזור גם ברמה של לאחד אנשים לתפיסות. יש בזה חלוציות שמזכירה בעיניי את ה, ככה לפני 60, 70, 80 שנה.
מייבשי ביצות.
מייבשי ביצות, הקיבוצים. זה נורא מצחיק. פעם יש לי חבר שהקמנו, גם הייתי אחד מהמייסדים איתו של חברה בשם מטה קפה, אם אתם מכירים.
מטה קפה, כן.
אייל הרצוג,
כן. מכירים אותו טוב, מכירים ומוכירים.
אז כן, אייל הרצוג גם איש מאוד מאוד, אתה יודע.
היו יושבים פה לא רחוק.
כן, נכון, היינו, ישבנו פה.
בניין פה ליד, כן.
אז הוא אמר לי פעם, לפני הרבה שנים, הוא אמר לי, סטארט-אפ זה כמו התנועה הקיבוצית. כל אחד נותן לפי יכולתו ולוקח על פי צרכיו. עכשיו, עם השנים, זה טיפה השתנה.
לא בדיוק עבד בתנועה הקיבוצית.
לא עבד, דרך אגב, עבד יפה, זה עזר להקים את המדינה. אתה יודע, כשאתה בכלום, כשאתה מתחיל מכלום, הערכים האלה מאוד מאוד עזרו. אבל גם בסטארט-אפים יש את הערכים האלה. זאת אומרת, אתה יכול היום להרוויח במייקרוסופט 10,000 שקל יותר לחודש. אבל אתה לא עושה את זה. אתה עדיין בא לעבוד בסטארט-אפ. יש לנו לא מעט אנשים שעזבו חברות גדולות, או שסרבו להצעות, וכן הלאה, כי הם רוצים לעבוד בסטארט-אפ. למה? מה יש בסטארט-אפ שאין במייקרוסופט? אחד, יכולת השפעה. שתיים, זה כולם בשביל אחד. אנחנו כולנו מצליחים, או שכולנו לא מצליחים. יש תחושה של צוות, של מה שנקרא, אתם יודעים, קצת כמו איזו יחידת קומנדו כזאת. הדבר הזה, יש בו המון 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 ערכים, שנמצאים בעולם הזה, שפחות באים לידי ביטוי החוצה. הנושא של, אתה יודע, יש כאלה שמגזימים עם זה, המסיבות המטורפות והזה, אבל יש מאחורי זה משהו. זה איזושהי הוקרה לעובדים. זה איזשהו רצון לתת להם את המעבר על העבודה הקשה שהם עושים בלילה, ביום. אתם יודעים, אנחנו פה, ההדקווטרס שלנו, המטה שלנו בקליפורניה. זה הפרש השעות הכי גרוע בעולם.
10 שעות.
10 שעות. מה זה אומר 10 שעות? רק בשביל לסבר את האוזן, זה אומר שבשש בערב שלנו זה 8 בבוקר שלהם. זאת אומרת, האמריקאים מתחילים לעבוד כשאנחנו סיימנו את היום. האנשים שעובדים בסטארט-אפים, מתחילים לעבוד במשמרת שנייה בשש בערב.
שיחות, פגישות, ישיבות צוות.
ואין אופציה לא לעשות את זה. דיברת איתו קודם על מגדל בבל ועל, כן. ועל המשמעות של שפה אחת, מקום אחד והכוח של הדבר הזה. אתה צריך להתגבר על זה איכשהו, בשביל להצליח. ואנשים נותנים מעל ומעבר, ואתה מרגיש צורך, החברה מרגישה צורך להוקיר להם תודה.
ואת אומרת, לא תמיד הם גם מרוויחים כמו שיכלו להרוויח, והרבה פעמים הם פה בגלל המשימה. הרבה מאוד סטארט-אפים, באמת זה גם משימה, כמו הסיפור שלכם, תכף נגיע לזה, זה משימה.
זה משימה.
זה לא רק בוא נרוויח עוד כסף, אלא באמת בוא נתקן את העולם, בוא נשנה את העולם, ונפתור בעיות עומק בעולם, ולהפוך את העולם למקום טוב יותר.
זה תסביר גדלות מסוים, אני לא מכחיש את זה. אבל אני חושב שזה עדיף אם אתה עושה את זה למטרות טובות, מאשר שלא יהיה לך תסביך גדלות ולא תנסה אפילו.
כן, כן, בהחלט. טוב, ממש נשמע מרתק, אז בוא נשמע מה, בוא נלך שנייה אחורה, איפה התחלת, נעבור מהר על התחנות הראשונות.
אז אני אגיד עוד משהו לגבי ההייטק, וזה יתחבר לאיפה התחלתי. אני לא יודע אם אני יזם קלאסי, אבל יש משהו בהסתכלות על היזמים שהם מאוד מאוד אקצנטרים. יזם במהות שלו, אני תמיד אומר שאם לא הייתי יזם, יכול להיות שהייתי מובטל. כי יזם במהות שלו הוא בן אדם מאוד לא מסגרתי. קשה לו עם מסגרות. תסתכלו על רוב היזמים בעולם, בו אני אתעלה באילנות גבוהים, ביל גייטס, סטיב ג'ובס, כל החבר'ה לא סיימו.
צוקרברג. כן. פעם קראתי איזשהו מחקר שרוב היזמים הטובים בארצות הברית, התקבלו לאוניברסיטאות, מה שנקרא אייבי ליג, הטובות, אבל נשרו. נכון. זאת אומרת, מצד אחד הם היו מספיק מוכשרים כדי להתקבל, נכון. אבל היו מספיק חסרי מנוחה כדי להיפלט מהמערכת.
עמית, נשאר לו עוד קורס אחד לסיים את התואר שלו בפיזיקה.
השותף והוא... שלך פה, כן, שקודם פטפטנו איתו.
והוא בכוונה לא עושה את זה.
כי הוא רוצה להיות בסטטיסטיקה של הנושרים, אנדרופאוטס.
גם בישראל יש הרבה כאלה. אז הסיפור שלי הוא סיפור שאני בעצם גדלתי ברחובות, אבא איש אצל.
הוא
גיבור ישראל, שני צלשים, בן אדם שבא באמת מה, ככה, איש של פעם, איש שהיה בהקמת
מבוני המדינה.
מבוני המדינה. בית, ילד טוב רחובות, לא יודע אם אתם יודעים, היה דבר כזה פעם. ועניין אותי שני דברים בגדול בחיים, 3, עניין אותי כדורסל, עניין אותי...
קטע גבוה, מי שלא ראה, אתה בחור גבוה. כן.
כדורסל, עניין אותי מחשבים, ועניין אותי מוזיקה. זה היה 3 הדברים שעניינו אותי בחיים. כל השאר לא עניין אותי. כשסיימתי כזה את הלימודים, למדתי מחשבים, התקבלתי לממרם, התחלתי ממרם וכן הלאה.
ממרם זה יחידה טכנולוגית.
ממרם זה יחידה טכנולוגית, יחידת המחשבים של הצבא. בזמנו זה היה כמו שהיום אומרים 8200 או משהו כזה, אז אני הייתי ממרם, כאילו זה היה נחשב הבסט. ואחרי איזה 3, 4, 5, לא זוכר כמה, הבנתי שאני לא רוצה לעסוק במחשבים, ואמרתי, אני חייב להגיע ללהקות צבאיות.
להקות צבאיות, לשיר. להקות
צבאיות, לשיר. זה מה שרציתי, לשיר ולנגן, זה הכל, זה הייתה השאיפה.
מה זה כשוויון בנטל?
בדיוק.
רגע, בבית ספר היית תלמיד טוב, או שגם כל היום שיחקת כדורסל בחצר של בית ספר?
בעיקר שיחקתי כדורסל בחצר של בית ספר, ניגנתי, הברזתי, הייתי תלמיד סבבה, אבל לא בטופ, או לא קרוב לזה אפילו.
כן.
הייתי מאלה שאומרים עליהם שיש להם פוטנציאל גבוה וקוצים.
קשה להם לשבת.
בדיוק. שזה גם משהו שעם השנים הבנתי שזה מאוד מאפיין יזמים, אבל חלק מהבעיה של אנשים כאלה, אתה יודע, היום מאבחנים את כולם, כולם עם בעיות קשב וריכוז, כולם זה, בתקופה שלנו זה לא היה קיים. זה כאילו, או שמגדירים אותך כעצלן, או שמגדירים אותך כבן אדם עם פוטנציאל, אבל שלא מעניין אותו לימודים.
לא מבינים שהתכונה שאתה משתעמם מהמשהו השגרתי, זה פיצ'ר.
בדיוק.
זה יתרון, זה בעצם...
אני חושב שגם היום...
זה כלי שאיתו תבנה סטארט-אפ, תהיה יזר.
נכון.
החוסר, קודם גם הזכרנו את שמעון פרס, זיכרונו לברכה, בשיחה המקדימה, פעם שמעתי שהוא אמר, אחד הדברים הטובים שהיהודים הביאו לעולם, זה את החוסר נחת, לא טוב להם, תמיד לא טוב להם, הם לא מרוצים מהמצב, כשאתה לא מרוצה מהמצב, אתה גם מנסה לשפר אותו.
קודם כל, בהיסטוריה שלנו היה לנו הרבה מאוד סיבות לא להיות מרוצים, אתה יודע. בטח ב-2000 שנה האחרונות.
בהחלט.
אבל כן, אז אני חושב שזה...
אתה מגיע ללהקות הצבאיות.
ואז אני מגיע ללהקות הצבאיות שמעיפים אותי מממרם, אני שנה ומשהו בלהקות הצבאיות מעיפים.
אתה כנראה אחד המקרים היחידים שמישהו שעבר ממרם ללהקה צבאית, זה די נדיר לדעתי.
אני גם בין המקרים היחידים שעיפו אותו מלהקה צבאית.
גם אישה. מה כבר עשינו? אתה כבר לא יכול.
יש משפט שאני תמיד אומר שכאילו הסיבה שנהייתי יזם זה שאף אחד לא רוצה להעסיק אותי. כי באופן כללי...
מה, זייפת או שאנחנו לא הולך הכל יפה?
לא, 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 זה בהתנהגות.
לא הופעת לחזרות בזמן וככה.
גם אם הופעתי בזמן, הייתה תמיד מין תחושה שאני לא שם. זה דרך אגב לא משהו נשלט, זה משהו שאתה יודע, שלפעמים אתה משדר ואתה לא מודע לו שאתה משדר אותו. אתה נראה לא רציני, באופן כללי. אתה נראה בן אדם לא רציני.
כן. לא מתיישר עם המערכת.
כלומר, אני כבר יודע מאיזה משקיעים לא יכולת לגייס כסף, אני מנסה לדמיין
עליו. עם השנים זה השתנה. דרך אגב, היום מתים על זה. היום יודעים להעריך שאתה בא למשקיעים, ואתה אומר את זה, פעם מאוד התביישתי בזה. הייתי מספר שהייתי בממרם וכן הלאה, ולא סיפרתי על להקה צבאית. עם השנים...
מבינים שזה טבע.
מבינים שזה חיובי, זה לא שלילי.
זה מגיע מהקרנות האמריקאיות שהבינו שהשילובים של הדברים האלה הם יותר טובים.
חד משמעית. תסתכל היום על כל היזמים הגדולים, הם אנשים מאוד אקצנטרים. אוקיי, זה...
צבעונים, מעניינים.
דרך אגב, גם אם אתה הולך אחורה לאדיסון, לטסלה, לכל האנשים האלה, הם היו אנשים מאוד
אקצנטרים. חברות
משוגעים. כן, כולם נתפסו כלא נורמטיביים. עכשיו, המילה נורמטיבי זה דבר מאוד בעייתי, כי מראש, הרי מה, איך מערכת החינוך עובדת? היא עובדת בצורה שהיא אומרת, תשמעו, זה המסגרת. בתוך המסגרת הזאת אנחנו מצפים מכם להצליח. מה שקורה זה שמחוץ למסגרת הזאת, יש איקס אחוז שמצטיינים, שהם ממש טובים, יש איקס אחוז שבחיים לא יוכל להיכנס לתוך המסגרת הזאת ולהצליח, ויש את מה שאני קורא ה-60 אחוז של הבינוניים. הם מסיימו את זה, הם יעשו את זה, הם לא ייהנו מזה יותר מדי, אבל, ולהם זה בנוי. המצטיינים לא מקבלים את התמורה שהם צריכים לקבל, כי אם הם טובים מדי, אין למערכת החינוך היום את הכלים, קוראים לזה כיתת מכוננים וכל מיני, בסוף אתה הולך...
גם זה לא בטוח.
גם זה לא בטוח. אתה הולך לבר אילן, אתה הולך לעשות לאוניברסיטה, אתה הולך כל מיני דברים כאלה, ובסוף יש לך את ה-20% של אלה שלא מצליחים, והנזק שזה עושה להם, החוסר הצלחה הזאת במסגרת הלימודית, הנזק שזה עושה להם, גם בציבור שלכם, דרך אגב, הנזק שזה עושה להם, לפעמים זה נזק לכל החיים, כי האמונה העצמית,
לסמן מישהו, כי אתה לא יוצלח, אתה לא טוב, אתה לא זה, אין לך אמון בעצמך, ואתה לא מנסה אפילו.
שזה מה שבעיניי, הרבה מאוד מהאנשים האלה, כביכול הלא, הפחות מוצלחים, וכן הלאה, הם אלה שבסוף נהיים יזמים. והסיבה היא שהם לא הצליחו להיתמע בשום מסגרת, בצורה נורמלית, ואז הם ניסו לעשות את הדברים בעצמם.
אני יכול לעשות פה פרסום לפרק אחר של הפודקאסט שלנו, ראינו את צביקה נטר, היזם של אינוביד, אז הוא סיפר לנו שהוא היה תלמיד לא טוב בבית ספר, והוא כל הזמן היו מעיפים אותו מהלימודים והכל, והייתה מורה אחת, מורה למתמטיקה, שאמרה לו, אתה מדהים, יש לך פוטנציאל מדהים, אני מאמינה בך, אתה תגיע רחוק בחיים. והוא אומר, תמיד הוא זכר את המורה הזאת, שנתנה לו את הביטחון, שהוא יגיע רחוק בחיים, וכשהוא הנפיק את החברה שלו בניו יורק, בהרבה מאוד כסף, הוא שלח לה הודעה, הנה, האמנת בי, הגעתי לאן שהוא בחיים האלה.
אתה יודע, לא על זה הנושא, זה פודקאסט אחר לגמרי, אבל אני יכול להגיד לך שכשאתה נתפס כלא מוצלח, הבן אדם הזה היחיד שיגיד לך, שמאמין בך ורואה את זה, שחושב שאתה מוצלח ואומר לך את זה, האפקט שלו יותר גדול מכל השאר שיגידו לך שאתה לא מוצלח.
נכון.
וזה משהו שאני חושב שהורים צריכים לסגל לעצמם. לי היה, ההורים שלי מאוד מאוד האמינו בי, אמא שלי במיוחד, כל הזמן היא אמרה לי, אתה תצליח בענק, אין לי ספק בזה בכלל, והדבר הזה נותן לך אמונה, אם מישהו מבחוץ מאמין בי, אז אני יכול גם להאמין בעצמי.
יפה.
וזה בעיניי הטיפ הכי גדול להורים, כן, הילדים יכולים להצליח, כל ילד יכול להיות טוב במשהו ספציפי. כל אחד נולד עם משהו, אף אחד לא בא לעולם.
עם איזה מתנת אלוקים אחרת, כן.
אף אחד לא בא לעולם עם כלום. והכל שאלה של, של, שיש שם מישהו שיראה את זה, אז באמת...
בוא נבוא לאחרי הצבא.
כן,
אז אחרי הצבא... אז הגעת בלהקה צבאית, ממרם להקה צבאית.
סיימתי את השירות שלי פה ביפו,
מה זה גלי צהל?
לא, לצערי לא. הייתי משק גיוס, ממש לקראת סוף השירות שלי. ובאמת זו הייתה חוויה גם בפני עצמה, פה ביפו, לחוות את תל אביב וכן הלאה. ואז לאחר מכן יצאתי לשוק והתחלתי לעבוד בתעשיית המוזיקה, ובין השאר הייתי קלידן מחליף באוף סימחס.
אוף סימחס, של אישה לפידות.
כן, עשיתי איתם כמה הופעות, נסעתי איתם בוון, זה היה...
זה וון.
בוון, בטנדר שלהם.
ברכב הסעות.
שנוסעים מהופעה להופעה.
כן.
ואז כמעט חזרת בתשובה.
איתו ועם יאקי ועם שימשון וכל החברה.
דרישת שלום להם אם הם מקשיבים, כן. דרישת שלום חמה.
כן. ובאמת, ועם אומנים אחרים וכן הלאה, ותוך כדי, זה סיפור אחר, אבל להקה שבשם נובה, חתמנו בחברת תקליטים אליקון, ביחד עם אייל הרצוג, שהקמנו תוך כדי את מטה קפה, וזה סיפור בפני עצמו.
אייל הרצוג הוא גם מיזם ישראלי מדהים, שהקים את מטה קפה, שזה בעצם הקדים את יוטיוב, זה היוטיוב לפני יוטיוב.
נכון.
גם סיפור מיוחד
בפני עצמו. שזה גם סיפור בפני עצמו, אפשר לעשות את זה דרך אגב פודקאסט נפרד, על איך מטה קפה הוקמה, כסיפור יזמי.
כן, וכמעט כבשה את העולם, כמעט.
תשמע, הייתה עם 60-70 מיליון יוזרים מסביב לעולם.
זה היה יוטיוב לפני יוטיוב.
כן. ותוך כדי המוזיקה, אחד הדברים שקרו בתעשיית המוזיקה, זה שאתה, אתם בטח מכירים את זה, שוטף פלוס 120. אתה עושה הופעה.
התשלומים.
התשלומים, אתה מקבל שוטף פלוס 120, וזה במקרה שאתה מקבל. זאת אומרת, זה... פגשתי חבר...
כן, הלקוחות, כל מיני גופים, מוניציפליים, עיריות, ממשלות, דברים.
ואתה גם אחרי זה צריך
לרדוף. שוטף תחפש אותי, כן.
אתה צריך לרדוף אחרי ה-120 הזה. וחבר שלי בא ואמר לי, תשמע, אתה היית ממרם, אתה למדת מחשבים בתיכון, אתה מבין מחשבים, למה אתה לא בא לעבוד בהייטק? זה היה סוף שנות ה-90, ההייטק היה, אתם זוכרים, בועה מטורפת.
לפני 2000 ככה, כשהתחילו הדור הראשון של האקזיטים
והכל. הם סיסטמס, האזורים האלה.
בדיוק. ואמרתי, טוב, אני אלך להייטק. אז הלכתי להייטק. התחלתי, הייתי במוטורולה, הייתי ב-ECI, ואחד הדברים...
שכיר, היית שכיר בחברות? שכיר. אלה הענקיות שהיו אז באותם שנים.
בדיוק.
כלומר, זה מקום שמקבלים משכורת.
ECI זה היום, איך קוראים לה? זה ריבון, ומוטורולה, לא יודע, היא קיימת בכלל, לא יודע.
קיימת בצורה אחרת.
אז היה אלישע ינאי, אלישע ינאי היה...
בדיוק. אז הוא היה המנכ"ל.
כן, כן.
דרך אגב, אנחנו עבדנו על טלפון בשם אמיגו. אני לא יודע אם אתם זוכרים שהיה פעם טלפון שהוא בא עם ווקי טוקי, עם פוש טו טוק.
כן.
שזה היה טלפון שהיה מאוד מאוד מצליח בסוף שנות 90 במדינת ישראל. ואחד הדברים שהבנתי זה שכמו בבית ספר וכן הלאה, אני פשוט סבלתי. סבלתי מאוד. הרגשתי כמו ג'וק או כמו בורג בחברות ענק, שבא, מעביר את הכרטיס שלו, ובזה נגמר הסיפור שלו. וזה באמת הזדמנות טובה להודות לחבר יקר בשם דרור גליס, שהביא אותי להייטק מלכתחילה, הוא הבחור שאמר לי, עזוב, בוא תעבוד, גם יזם מאוד מאוד מצליח בפני עצמו.
דרור גליס?
כן.
יש דרור גלס, מהסקנדר.
אז דרור גליס.
טוב.
שאחרי זה לימים הכיר לי את שניאור חשין,
זכרונו לברכה.
כן, זכרונו לברכה, היא באמת איש מדהים.
יואל חשין, אח של שניאור, הוא גם אחד המשקיעים שלנו. בקיר עם קרן 2B, Angels, 2B זה 2 Brothers, כאילו על שם אחיו, שמשקיעים גם בסטארט-אפים, גם במיזמי אימפקט, ועושים הרבה טוב בעולם.
אז דרור היה שותף של שניאור בכמה מיזמים, ובאמת אני החלטתי בשלב כלשהו שאני לא רוצה לעשות יותר הייטק. נמאס לי, אני רוצה להשקיע את עצמי רק במוזיקה, ובחור בשם אייל הרצוג, שניגן איתי בלהקת נובה, בא ואמר לי, תשמע, בוא תקים איתי, אני מקים סטארט-אפ, בוא תצטרף אליי.
אבל מה, שילוב בין מוזיקה לזה, מה מעולה?
שאייל, לפני זה היה יזם של חברה בשם contact.com, שהייתה חברה מאוד מאוד מצליחה בסוף שנות ה-90, ובאמת התפוצצה בועת ה-.com, הכל קרס, לגייס כסף באותם זמנים היה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הייתה תפיסה שההייטק זה בלוף, האינטרנט זה בלוף, כל מה שקשור לעולם הטכנולוגיה הוא בלוף. ככה זה נתפס בקרב משקיעים, והעולם הזה הצטמצם מאוד מאוד גם בישראל. זאת אומרת, מי שנשאר זה החברות הגדולות, הסטארט-אפים ממש די נמחקו.
היה מצב קשה, הקרנות לא הצליחו, לא הצליחו לקרוא לכסף מהמשקיעים שלהם.
נכון.
היה...
זה עד היום המשבר הכי גדול בהייטק, by far, זאת אומרת, בכמויות, אני לא זוכר תקופה כזאת. ולא משנה, הקמנו, עשינו את הסטארט-אפ הראשון, ואז עברנו את מטה קפה, והקמנו את מטה קפה וכן הלאה. ב-2006 עזבתי את מטה קפה, וחשבתי עצמי מה אני עושה, אני רציתי להקים את הסטארט-אפ הבא שלי, ואז פנו אליי איזה חברה בשם IXI.
IXI?
IXI מובייל, שהם עשו סמארטפונס. עכשיו, אני לא ידעתי מה זה סמארטפון, כי זה לא היה קיים.
זה עוד לפני האייפון ולפני כל הסיפורים האלה.
אז רק כדי שנתאפס, אנשים דיברו בטלפונים כאלה נוקיות, נכון? כאלה כמו שיש לי.
או שהיה בלאקברי אולי בארצות הברית.
היה בלאקברי, היה סיידקיק, הייתה חברה בשם סיידקיק, שנמכירה למייקרוסופט אחרי זה.
מודו, מתי דוב מורן הקים את מודו?
כמה אחרי IXI. ובעצם מה ש-IXI אמרה, זה שהדור הצעיר לא רוצה לדבר בטלפון, הוא רוצה להתכתב. לא היה אז וואטסאפ, לא היה, SMS היה דבר מאוד יקר, והיה את ה-ICQים של העולם, ואת היאו מסנג'ר, ו-MSN מסנג'ר וכן הלאה.
כן, זה האפליקציה של ההתכתבות, כמו וואטסאפ היום.
בדיוק.
מי שלא יודע.
ובעצם אנחנו, שם פגשתי את עמית הלר, השותף שלי מאז ועד היום, ובעצם מה שאנחנו אמרנו זה שהדאטה זה העולם הבא. המידע.
זה כבר תפסתם אז ב-2006.
הוא תפס את זה כבר ב-2003. ב-2006 אני הצטרפתי. ובעצם יצרנו טלפון שהוא סמארטפון, שהכל סביב המסג'ינג סיסטם, זאת אומרת, תחנת הודעות.
שזה העיקר, לא העיקר השיחה, אלא ההתכתבות.
התפיסה הקודמת הייתה טלפון טיפש עם סניק ונחש.
נכון.
ואז אתה יודע שכבר אפשר להתקין אפליקציות, אבל עדיין התפיסה הייתה שיצרני הטלפון גם יהיו אחראים על התוכנות שיותקנו, וכנראה בטלפון הזה עיקר התועלת תהיה תוכנות של התכתבות.
ואני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל ICQ ויהו מסנג'ר וזה, זה המשהו שאתה עושה ליד המחשב.
כן.
זאת אומרת, אתה לא מסתובב איתו.
לא במובייל, כן.
אין לך את זה במובייל.
יפה.
וזה בעצם...
ההתכתבות היחידה הייתה מוכרת, הייתה SMS, אבל משום...
נכון.
שזה מאוד יקר, זה מאוד יקר.
נכון.
אם אתה זוכר, זה עלה אז חצי שקל ל-SMS, או משהו כזה, זה היה הדבר... זאת אומרת, זה לא היה...
זה עוד לא עבד על תעבורת האינטרנט, זה היה...
נכון.
תעבורת...
כן, זה היה בפורט של... דרך אגב, ה-ISPs בכלל, מה שנקרא החברות סלולר של העולם, הם היו המלכים.
כן, אפילו את התוכן הם סיפקו, שירים, הכל, מורדות.
הכל. כן. אתה לא יכלת גם להשיק טלפון בלי שזה יעבור דרכם. כן. הכל עבר דרכם.
זה לא כמו שהיום אתה קונה סמארטפון, קונה סים שאין קשר בין שניהם. נכון. בזמנו, הכל בחבילה אחת. בעולם זה גם היה ככה, כי בישראל זה
נכון,
היה ככה.
נכון.
בישראל זה היה ככה שהשר עטיאס, מש"ס, שחרר את זה, אבל, כן. אבל גם בעולם זה ככה.
בעולם...
לא יכולת לקנות, להיות מנוי ל-AT&T בלי לקנות טלפון?
יכלת. אבל עדיין מי שהיה השומר בשער, זה היה חברות הסלולר, רוב המקרים היית קונה את זה דרכם, היית בהתחייבות לשלוש שנים,
כן.
כל הדברים האלה, שבעצם יצרו איזשהו מונופול מאוד מאוד חזק של החברות הסלולר, שגם מכרו את הטלפונים האלה במחירים מופקעים.
אבל היו חברות הכי יקרות בעולם, אז לא היה בעולם. הייטק, אז היה חברות טלפון, AT&T, פה בישראל, זוכר, סלקום הרביעייה, סלקום...
חבל על הזמן, זה הייתה תקופה של, אני לא רוצה להגיד גזלה, אבל... זה לא היה רחוק מזה.
כן.
זאת אומרת, ובעצם זאת הייתה התפיסה שלנו, ויצרנו את הסמארטפון הראשון, בטח בישראל, אבל בין הראשונים בעולם, בוא נגיד בין החמישה-שישה סמארטפונים
שכאילו
הראשונים
בעולם. שיתים לדור הבא של ה...
בדיוק.
היה מסך גדול או מקלדת?
מסך גדול, מקלדת קשיחה, טלפון שהוא פליפ, זאת אומרת, הוא נסגר, נפתח, יש לך מקלדת מלאה, מסך גדול, מולטימדיה פלר, בלוטוס, כלומר יכולת לשמוע מוזיקה, בלוטוס, דברים שכאילו היו מאוד 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 קיצוניים, הוא נמכר במאות אלפי יחידות ברחבי העולם, בעיקר באירופה, AT&T, הוא היה הצלחה די טובה, החברה הונפקה לנסדק, ואז הגיע 2008.
עוד משבר, ממשבר למשבר, כן.
בדיוק, ואז הגיע 2008. דבר מאוד מאוד חשוב להגיד ליזמים באופן כללי, תדעו שהמשבר יגיע. זאת אומרת, מי שנמצא בעולם הזה כבר 20 שנה פלוס, הספיק לחוות לפחות שניים עד שלושה משברים. וזה חלק מהטבע של העולם הזה, שבעצם מתחילה איזושהי טכנולוגיה, מאמינים שהטכנולוגיה הזאת תייצר הכנסות, או תייצר ביזנס בשלב מאוד מוקדם, היא מייצרת את הביזנס הזה, אבל לפעמים היא מאחרת בכמה שנים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על 2008, מה שקרה אחרי 2008, כל החברות ענק, האוברים, האפל, מה שקרה אחרי...
פייסבוק,
אנחנו...
Airbnb, דרופבוקס.
גוגל היו לפני, אבל צמחו בצורה מטורפת, הזכרת Airbnb, הזכרת המון דברים שבסך הכל, זה טכנולוגיות שהם לא המציאו, זה טכנולוגיות שהיו קודם.
שהתחילו עם המהפכה הזאת של המובייל וה...
בדיוק. ובעצם מה שקרה, דרך אגב...
וואטסאפ השמידה את ICQ ואת מנג'ר ואת כל אלה בזכות המעבר למובייל, לנייד,
לטלפונים נייד. מי שעשה את המהפכה הגדולה באמת זה אפל. אפל כשהיא יצאה עם הסמארטפון, קודם כל היא השמידה גם את ה-XI לצורך העניין. אבל היא עשתה כמה מהפכות מאוד גדולות, שהמהפכה הכי גדולה שהיא עשתה זה שהיא שחררה אותנו, אותנו את הציבור, מהידיים, מחיבוק הדוב של החברות הסלולריות. והיא בעצם באה ואמרה, אנחנו, אתה יכול לקנות אייפון, ואתה יכול ללכת לאיזה חברה שאתה רוצה.
ולהוריד
איזה תכנים שאתה רוצה.
אתה לא מחויב
בדיוק.
לסלקום.
יגידו כאלה שאפל זה מערכת סגורה, והם בעצם שינו את זה לעצמם, אבל הם כן...
אבל זה היה בשורה.
זה היה בשורה מדהימה. הם התחילו עם הנושא הזה של לקנות שירים ב-99 דולר, לדוגמה, זה התחילו, 99 סנט. שעד אז יכלת רק אלבומים שלמים וכן הלאה.
דיסקים, מהפכה, היית הולך לחנות דיסקים וקונה, בדיוק. כן.
המהפכה שאפל הכניסה בעולם התוכנה, בעולם הסלולר, בעולם המוזיקה, בעולם הוידאו, הסרטים, בכל הזה, הם הוציאו אייפון אחד ששינה את העולם מקצה לקצה. תחשבו, אובר, גט טקסי לצורך העניין. כל הדברים האלה שאנחנו עושים היום...
ה-GPS, המצלמה, הכל ביחד אותו זה, זה דבר...
שום דבר לא יכול להיות אפשרי בלי הפלטפורמה החדשה.
בלי הפלטפורמה הזאת.
היום אייפון ודוימו, זה הבעיה. החרדים מפחדים מהאייפון, לא מפחדים מהסמארטפון.
תראה, היופי בדברים האלה, כן, שאתה, האייפון זה לא מכשיר שמחייב אותך לעשות שום דבר. הוא אולי נותן לך פתח, אבל בסוף אתה לא... אין לך שם דברים שאתה לא רוצה.
כן.
אבל נחזור אחורה... המהפכה הזאת הייתה מאוד מאוד גדולה, והיא שינתה בצורה משמעותית את התעשייה, אבל היא גם בתפיסה שלי ושל עמית באותה תקופה, הבנו שאנחנו לא מבינים איך כסף עובד. ואתה יכול להיות מנכ״ל חברת הייטק מצליחה, להנפיק אותה לבורסה, אתה יודע לנהל אותה פיננסית, אתה יודע לנהל את העובדים, יותר טוב, פחות טוב, לא משנה, אבל אתה לא באמת מבין איך כסף עובד.
כי מה שמשליח על הכסף זה כל מיני ענייני מקרו
בדיוק.
אדירים ש... הרבה מעל הגובה שלך.
ב-12 שנה האחרונה, אני נחשפתי להמון המון הבנה של איך הכסף עובד. ואחד הדברים שאנשים לא מבינים, זה שהכלכלה שלנו היא פירמידה. היא פירמידה שבסוף יש בנק פדרלי, שנותן כסף במחיר מסוים, מגיע גוף מסוים, לוקח את הכסף הזה, מוכר אותו במחיר גבוה יותר, מגיע הגוף הבא, לוקח את הכסף הזה, מוכר אותו במחיר גבוה יותר, וככה לצורך העניין קיבלת כסף באחוז, הבנק מוכר אותו ב3%, מגיע לצורך העניין איזושהי קרן כזאת או אחרת, לוקחת את זה, נותנת עם זה הלוואות למשכנתאות, מגיע קרן אחרת שאוספת
את המשכנתאות, רוכשת
את התיק וכן הלאה וכן הלאה,
גם כסף לסטארט-אפ, מגיע מקרן
הון
סיכון, שלוקחת כסף
מהמוסדיים, וכן...
שלוקחים מגולדמן זאק, שלוקח מהפנסיות של עובדי קליפורניה, ושל...
אבל מה יפה, שהחבר'ה של הפנסיות, הם מרוויחים את ה3% על הכסף. אלה שלמעלה, מרוויחים את ה10% על הכסף. עכשיו, איך זה עובד? זה אפשר לעשות הרצאה שלמה על איך הדבר הזה עובד. אבל אני הרגשתי חובה, וגם עמית, ללמוד איך עובד, איך כסף עובד.
שרשרת הכסף.
בדיוק, שרשרת הכסף, הגזלה.
תראה, בסוף כולם באמת מתפרנסים, וכולם מנסים ערך, אם מישהו לא היה לו ערך אמיתי, אז הוא לא היה לו זכות קיום, אז...
אתה יודע, שבסוף כמות הכסף...
לזלזל בתזה שלך.
כמות הכסף שיש בעולם היא מוגבלת, אני תמיד אומר שהכסף יכול לגדול בממדים של האינפלציה, נכון? של המדד, של האינפלציה. כשיש גוף מסוים שעושה 20%, זה אומר שמהצד השני, מישהו צריך להפסיד אותם, נכון? זאת אומרת, יש בסוף סמיכה, אתה לא יכול לעשות 20% שזה לא קיים.
לא, בסוף זה הקבעים של צפון קורליינה.
יפה. אז מה קורה בעצם כשיש צמיחה וכן הלאה? הצמיחה לא מגיעה לכולם, צריך להבין את זה, זה עולם כלכלי אחר רחב, אני חושב שיזמים צריכים להבין את הדבר הזה וזה, אבל בשבילי, אני...
אבל יש איזושהי תיאוריה שאומרת שיש לייצר ערך, שהרבה חברות באות, מייצרות מוצר חדש, מייצרות ערך חדש, שהוא לא על חשבון מישהו... זה לא שאתה אומר למשל, תאגיד שמוכר לך מוצר מאוד ביוקר, אז הרווח של אותו תאגיד זה על חשבון הצרכן שמשלם יקר.
מובילאיי לא גנבה כסף מאף אחד, היא הביאה ערך.
אתם נותנים פה דוגמה מדהימה. יש חברות שמייצרות ערך. איפה החברות האלה נמצאות? מי זה החברות האלה שמייצרות ערך? היום, ב-20 שנה האחרונות, מי הם?
זה הסטארט-אפים.
זה הייטק, אוקיי?
מייצרים ערך חדש, כאילו. זאת אומרת, הם לא לוקחים ממישהו.
בדיוק. ויש חברות שפחות מייצרות ערך. עכשיו, אתה לא יכול לחיות דרך אגב אחד בלי השני, כי גם הסטארט-אפים צריכים כסף. ולפעמים סטארט-אפ לוקח כסף ביוקר, אוקיי? יש מה שנקרא venture debt.
Lending, כן.
או venture lending, הלוואות...
הלוואות לסטארט-אפים.
הלוואות לסטארט-אפים. הלוואות לסטארט-אפים זה משהו שאתה לוקח ב-12% ריבית.
כן, אבל בכל הכבוד, שני הצדדים יש להם ערך מהדבר הזה.
חד משמעית, אתה אומר, יש מצבים שיש לזה ערך. אני מאוד... אני חושב שוונצ'ר דט, שהלוואות לסטארט-אפים, זה יופי של דבר. כי זה, אם זה מצליח, אם החברה מצליחה, זה ניצחון לשני הצדדים, זה ווין ווין. החברה לא מכרה החזקות בתמורה לדבר הזה, זאת אומרת, לא דיללה את עצמה, והמשקיע עשה יופי של סכומים, בלי סיכון גבוה. נכון? זה משהו שיש לו הרבה היגיון. אז אנחנו הלכנו ללמוד את זה בעולם הנדלן, וב-2008 היה המון עיקולים, והבנקים החזיקו בהרבה נכסים, והתחלנו לקנות נכסים.
בארצות הברית. נתנו הלוואות עם משכנתות, כסף לא יכול לחזור, הבנקים הלאימו את הבתים.
נכון. שגם זה סיפור פיננסי מדהים. זה היה משבר פיננסי, לא משבר נדלני, וחשוב להגיד את זה. שגם זה לייצר ערך במקום שאין בו ערך.
כן.
קוראים לזה דרך אגב, למי שמעוניין, וייקל פיננסי.
מכשירים פיננסיים. כן.
מכשירים פיננסיים. אתה מייצר עכשיו כלי פיננסי, שיודע לייצר כביכול ערך יותר גבוה.
צורה יותר טובה.
שם היה כמה זה, ליימן בראדרס.
שיטת הפירמידה. לקחו כספים מפני מי, נתנו אותם, או לקחו כספים ב-3%, לא משנה מהקרנות פנסיה. מכרו אותם ב-6%, או ב-12%, סליחה, מכרו אותם ב-12% לאנשים שלא מגיעים להם, לא מגיעות להם הלוואות. ואז, זה התחיל ככה, אנשים עם כסף, אתה יש לך היום $1,000,000, אתה הולך ונותן הלוואה למי שלא מגיע לו. ב-12%, אתה מרוויח 12%. עכשיו אתה לוקח, אתה אורז עוד 100 כאלה ב-12%, ואתה מוכר את זה לגוף אחר שקונה 100, אבל המאה בשבילו זה רמת סיכון יותר נמוכה, כי יש 100 כאלה, נכון? זה לא אחד.
גם אם אחד לא יחזיר, 99 כן יחזירו.
כן, אז הערכה שלהם הייתה ש-X לא יחזירו. אבל עדיין אני בסדר. והוא, אתה מוכר לו את זה ב-10%. זאת אומרת, עשית 2% ולא שמת שקל.
כן.
אוקיי? אתה אורז, קוראים לזה האורזים. ואז זה שקנת המאה, אורז את זה ב-1,000, ומוכר את זה לגוף מתחתיו ב-8, וכן הלאה וכן הלאה, עד שזה מגיע לקרן פנסיה שלכם, שהיא קונה מאות אלפים של הלוואות,
במיליארדים,
בעשרות מיליארדים.
ב5% נגיד.
בדיוק.
ואז הרבה מאוד לא הצליחו להחזיר את הקל, והכל
קרס. בדיוק, ואז מספיק שיש מיתון קל, והדבר הזה קורס, ובאמת אנחנו נכנסנו, התחלנו לקנות נכסים בודדים.
מי זה אנחנו?
עמית ואני.
אוקיי.
התחלנו לקנות נכסים בודדים, לעצמנו, להשקיע, לנהל את הפנסיה שלנו.
אני זוכר אז באמת, בזמנו, החלת לקנות בתים בכל ארצות הברית בגרושים, כסף,
גרושים. דולרים. הבעיה היא שאתה לא יודע מה אתה קונה. כן. אתה משלם לצורך העניין $30,000 ממוצע לבית, קונה 10 כאלה על מדרגות בית המשפט, זה נקרא אוקשנים, ואז אתה מגיע ואתה מגלה מה קנית. אתה פתאום בית אחד שרוף, בית אחד צריך להרוס אותו. כן, בית
עדיין
אחד...
המחירים היו זולים. מבחינת
סטטיסטית, כן. אתה קנית בית שהיה 10% מהמחיר שלו בסי.
כן.
והדבר היותר מדהים זה שהבתים שאנחנו קנינו היו בערך באותה תקופה 30% מעלות הבנייה, מה שקוראים ערך הכינון.
כלומר, נמכר יותר מאשר העלות האמיתית שלו.
יותר זול.
יותר זול.
קנית ב-$20,000 בית, עם כל הכבוד לעלות לקנות, לבנות בית, או ל-$100,000.
אני זוכר בערך ב-2010 הייתי בארצות הברית, מישהו לקח אותי לסיור בדטרויט, ומכרו שם,
זה היה המקום הכי גרוע שיש.
כך בדולר, בית בדולר, ואנשים לא רצו לקנות.
אתה יודע למה? כי לבנק זה רשום כחוב, אם הוא מוכר את זה, הרי הבנק יש לו אלימות הון, אז אם יש לו עכשיו שקל, הוא יכול להלוות 10 שקלים, נכון? זה אלימות הון שלו. אם יש לו בית, הוא יכול להלוות פי 10 פחות על החוב של הבית. אז מבחינתו הדולר הזה, הוא מקבל פי 20 על הדולר
הזה. יפה, יפה.
אז הבנק מבחינתו, זה לא מעניין אותו בכמה הוא מוכר את זה.
העיקר למכור.
כי הביזנס שלו זה כסף, זה לא לנהל נכסים ולא זה. אז הוא בעצם מכר...
הוא נקע עם הבתים בגלל הלווים שלא היה להם וזה. אז בקיצור, אז אתה מתחיל לקנות בתים.
אז אנחנו מתחילים לקנות בתים.
אז אתה בעצם... סוחרי נדל"ן, נגמר הייטק, נגמר מוזיקה,
נגמר הכל.
אתה ועמית יזמים, היה לכם חברה IXI של...
זה היה של עמית, אני ניהלתי פרודקט שם.
אגב, זה גם ביזנס מצוין של
יהודים. היית ביחד איתו, ואמרתם בוא נבין איך הכסף עובד, ונתחיל לקנות נדלן.
והמטרה שלנו הייתה לא לחזור להייטק. ההייטק מבחינתנו, נכוונו ממנו כמה פעמים בצורה קשה, אמר אנחנו רוצים משהו יותר ודאי, בוא נלמד נדלן. והתחלנו לעשות נדלן.
משהו יותר יציב.
משהו יותר יציב.
ועוד מה שיהודים שולטים עליו בארצות הברית.
תשמע, נדלן יש פה את הדבר היחיד בעולם, זה העץ היחיד שאתה נהנה מהפירות שלו בלי לגעת בעץ. זה ההשקעה היחידה, נכון?
נכון.
והפירות, לא סתם, הם גם גדלים כל הזמן. העץ גדל, ואתה בעצם, זה קצת כמו הקסם המושלם.
אתה יכול למנף אותו גם.
אתה יכול למנף אותו, יש לו כל מיני דברים, יתרונות חשבונאיים, כמו depreciation, איך קוראים לזה? בלאי, חשבונאי שמוכר לך
כל שנה. כל שנה 4%, משהו כזה, לצורכי מס, מוכר הבלאי.
זה באמת יופי של דבר, ואנחנו בעצם התחלנו ללמוד את התחום הזה, וכמי שהגיעו מעולם...
פחת קוראים לזה.
פחת, בדיוק.
הפחת של הבית, מחשבים אותו כל שנה, זה כאילו...
כאילו הוצאות מס.
כן, הוצאות לצורך
מיסוי. זה מוכר למס, כן.
יש לזה המון יתרונות לנדל"ן. ובאמת בהתחלה מאוד קשה, אנחנו, היו לנו דיירים שהזכרנו להם ולא שילמו, והיינו צריכים לפנות אותם, והרסו את הנכסים, ובאמת היו שנים...
ואתם גרים בארצות הברית, אז?
עמית גר בארצות הברית, אני גר בישראל, וככה משקיעים מתחילים, אני רוצה גם, ואנחנו בעצם מתחילים להביא משקיעים מישראל, להשקיע בארצות הברית. דרך אגב, בכל התקופה הזאת האמריקאים בהלם. זאת אומרת, יש...
בהלם מהמשבר.
מהמשבר, כשאתה מסתובב ברחובות בארצות הברית, אתה יודע, וורן באפט אמר שהוא קונה כשיש דם ברחובות. האמריקאים, בחלקם הגדול שאני דיברתי איתם, חשבו שארצות הברית סיימה את דרכה. זה הייתה באמת תחושה של יום הדין, של ארמגדון, נגמר. ואנחנו בעצם אמרנו דבר אחד, היה לנו איזושהי מנטרה, אמרנו, לא יכול להיות שבית, שנכס, ימחר ב-50% מעלות הבנייה שלו, כי אז אין כלכלה. אז אם אין כלכלה, כולם הלכו. ואם אני צודק, אז זה יכול להיות הג'קפוט הכי גדול בעולם.
כן.
וזה בעצם...
הג'קפוט זה כאילו האוצר.
כן. ובאמת, עם השנים, המחירים התחילו לעלות, והיו כאלה שקנו איתנו ועשו פי 4 על הכסף, ומכרו ב-$200,000, $300,000, אבל הדבר הכי מדהים, וככה כל פעם זזנו, שלב כלשהו נגמרו הנכסים המעוקלים, אז התחלנו לבנות בתים, ואז התחלנו לבנות בניינים, ולמדנו איך הנדלן עובד מהשטח, מימון מבנקים והמון המון דברים כאלה. והדבר שהדהים אותה...
זה פודקאסט על הייטק או על נדל"ן?
זה בוא, זה עכשיו אתה תראה פה את הטוויסט.
עכשיו הטוויסט מגיע. והדבר שהדהים אותנו זה איך נדל"ן עובד. ופתאום שמנו לב שכל התעשיות בעולם השתנו, חוץ מתעשיית הנדל"ן. ומה זה אומר?
שהיא בעצם התעשייה הכי גדולה.
הכי גדולה בעולם, בהרבה, במה שנקרא...
נדל"ן זה התעשייה שמגלגלת הכי הרבה כסף בעולם.
הכי הרבה כסף, זה הטרנזקציה, הרכישה הכי יקרה שבן אדם עושה, הכי מסובכת, והיא מתנהלת, אם אתה מסתכל על איך בונים היום בית, ואנחנו, אתה יודע, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, אנחנו לא שונים מאוד מלפני 1,000-2,000 שנה, עכשיו יבואו ויגידו לי, מה פתאום, ויש ככה, ויש לך תוכנות תכנון, ובסוף אתה בא, שופך בטון, שם ברזלים.
לא יודע מה קורה בפנים.
לא יודע מה קורה בפנים.
הבטון טוב, לא טוב.
בדיוק.
שהלחץ גבוה, לא הלחץ, אין לך נזילות, לא לך נזילות.
וזה מה שהרומאים עשו לא רחוק מזה לפני 2,000 שנה. אוקיי, הקולוסיאום עדיין עומד, יש עוד מבנים שהם עשו, מאוד מאוד מוצלחים, נכון? פחות אינסטלציה, פחות חשמל וזה. אבל הבית לצורך העניין הוא לא מוצר. מה זה אומר לא מוצר? תסתכלו במדינת ישראל, אנחנו קונים בית, מה זה בית? יש לך הכנה למזגן, יש לך מטבח סטנדרט, יש לך אמבטיה סטנדרט. בעצם מה הם אומרים לך? זה כמו שאתה תקנה היום רכב, ויגידו לך, תשמע, אני נותן לך אוטו, אבל אין לך מושב אחורי. אין מושב. יש לך סטנדרט. סטנדרט, אנשים, שני אנשים אמורים לנהוג ברכב הזה. אתה רוצה, בושב, תשלם. אתה רוצה מזגן? שים מזגן. אתה, כל דבר שאתה רוצה, תשים. אתה רוצה קרבורטור? שים קרבורטור. הרכב הזה מתחמם, אין מה לעשות. וזה, או, או אם אנחנו לוקחים את זה במשל אחר, היית קונה רכב ובאים לך עם ארגזים, זורקים לך אותם בחנייה, אומרים לך, תשמע, עוד מעט יבוא. כן, עוד מעט יבוא, אנשים יתחילו להרכיב לך, אבל ההוא לא הגיע בזמן, ואז זה, וכן, בסוף אתה נוסע ברכב, אתה לא יודע מה קורה בו, נגמר לך השמן, אתה לא יודע שנגמר השמן, אין לך נורה, כי אין לך מערכת שמנהלת את הרכב הזה, ובעצם זה, זאת ההקבלה הכי, הכי קרובה. כל התעשיות, מתעשיית התעופה לתעשיית הרכב ותעשיית הטלפונים, מחשבים בכלל אין מה לדבר, הכל הפך להיות מוצר, חוץ מדבר שנקרא נדלן. למה? למה הוא לא מוצר? מסיבה מאוד פשוטה, שאנחנו לא יכולים בלעדיו. זה בעצם, אם אני לא טועה השני או, או השלישי במסלו,
פירמידת הצרכים.
הצרכים, שאתה חייב קורת גג. בלי קורת גג אנחנו לא נתקיים. אז אנחנו נעבוד נורא נורא קשה, קיבלנו את הארבעה קירות האלה, מכרו לנו אותו במחיר מסוים, ואנחנו בחייתנו קנינו בית בשלושה מיליון שקל, אבל זה רק ההתחלה. עכשיו בוא תשלם מס רכישה, בוא תשלם מזגן, אתה צריך מזגן, אתה צריך מטבח.
יועץ בטיחות, יועץ זה, חשמל, אינסטלציה.
בדיוק. עכשיו ובסוף מה אתה מקבל? אתה מקבל משהו שהוא לא מוצר, הוא לא חושב על מי הולך לגור בבית, אין לך שום שליטה עליו, אחת הדוגמאות הכי טובות שלנו, זה נזילה. אני, לשמחתי, חוויתי לא מעט נזילות בבית שלי, בבתים שהיו לי. גם בתים שקדינו וגם בתים של איזה. תחשבו שנולדה תעשייה שלמה, שהתפקיד שלה זה לאתר נזילות בבתים. ובעצם יש טכנולוגיה שלמה, שהתפקיד שלה, זה אם זה רנטגן וטרמודינמיקה וכל הדברים האלה, רק לבדוק אם יש נזילה, תעשייה שלמה, במקום מראש.
יש מומחים וכן.
לא אמור להיות דבר כזה נזילה.
לא אמור להיות נזילה. ואם יש נזילה, אתה צריך שיהיה לך חיווי לנזילה הזאת.
שבילדין בפנים, משהו שמיד יאתר את הבעיה.
בדיוק.
לא אמורה להיות בעיה.
ואם יש, שאתה תוכל לדעת עליה בקלות.
זה כמו שהמחשב שלך נגמרת לו הסוללה, אוקיי? אתה לא פתאום מגלה, נכבה לך המחשב, אתה לא יכול לעבוד. ויש לך נזק או שנשרף לך, המעברר לא עובד, נשרף לך המחשב. יש התראות. זה קיים בכל דבר בעולם. בבית זה לא קיים. הבעיה היא שכל דבר שהולך בבית, זה עלויות מטורפות. בית זה הדבר שאתה באמת מזבז עליו הכי הרבה כסף, וכל השיטה שלו.
פועלים ידנים, הכל גפיים, הכל תעשייה.
העלית את הנושא הכי מדהים שבעולם. תעשיית הבנייה מורכבת, העלות מורכבת מ-80% כוח אדם, 20% חומרים. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על כוח האדם, על המחיר.
20% מעלות של בנייה זה העלות של הפועלים בעצם? מעלות
של הבניין, של הדירה שאתה היום קונה, 80% זה כוח אדם. ובאמת אתה רואה שכמות הכוח אדם שאתה צריך, אם זה חשמלאים ובנאים ורצפים, וזה, היא מטורפת. הבטון עצמו, הפלדה עצמה, זה, המחיר שלה לא משתנה כמעט, לאורך זמן.
הוא השתנה בשנים האחרונות, אבל בוא, העיקור זה לא מה שמשפיע.
זה בטל בשישי.
כן.
זה באמת, הנושא פה הוא חוסר יעילות וחוסר מחשבה ותכנון. ואז נכנסנו לדבר הזה, באמת היו לנו פרויקטים לבנייה, ו... אני חושב שהמיזמים הכי טובים קמים מתוך קורח.
מצורך אמיתי, אתה
מצורך אמיתי.
צורך אמיתי שאתה בא לפתור אותו.
אתה מנהל המון בתים, ואתה רואה את אותו הבעיה כל פעם.
כל הזמן.
לא יעזור אם זה קוניטיקט.
נכון. ואתה מנסה, אתה בעצם מגיע ממקום שיש לי בעיה. אתה מנסה לפתור אותה בזה שאתה מחפש פתרונות. חיפשנו חברות שיכולות לעזור לנו לבנות יותר מהר, יותר ביעילות, באיכות יותר גבוהה וכן הלאה. וחיפשנו וגילינו את עולם המודולר כמובן, הבנייה המודולרית, ואז התחלנו לבדוק וראינו את כל הבעיות שיש בבנייה המודולרית, זאת אומרת, אם תכננתי כבר את הפרויקט, תעשיית המודולר לא יודעת לבוא.
מה זה מודולר? אתה תסביר, מולגו כאילו?
בדיוק. תעשייה המודולרית זה תעשייה שבעצם אתה עכשיו מקבל כמו יחידות מוכנות, חדרים מוכנים, ובעצם שמים את זה.
מגיע עם מסעית
ומניח. בדיוק, מגיע עם מסעית.
אני מתאים לארצות הברית, שזה לא בנייה רבת קומות, לא.
זה מתאים לכל העולם. זה מתאים לכל העולם, הרבה בגרמניה, בסקנדינביה, עושים את זה הרבה, אבל עושים את זה בשיטות מאוד מאוד בעייתיות, כי אם עכשיו אתה כיזם תכננת איזשהו פרויקט, ואתה רוצה לבנות אותו, רוב המקרים שהבנייה המודולורית לא תתאים למה שאתה רצית לבנות, לא יהיה לך אישורי בנייה לבנות אותו, אתה צריך לעשות תכנון מחדש.
בגלל, ש...
כן. אוקיי. בגלל השיטה המאוד מאוד מיושנת, ואנחנו רצינו לפתור לעצמנו את הבעיה של איך אני בונה יותר בזול, באיכות יותר גבוהה וכן הלאה. כמובן שהגענו לעולם התעשייתי, אתם יודעים, את אותו דבר שפורד עשה והרבה אחרים עשו במשך שנים, למה זה לא קיים בתעשיית הבנייה?
בעצם אתה אומר, בוא נהפוך את עולם הבנייה לעולם תעשייתי שמרכיבים במפעלים, בדיוק. כמו שמרכיבים רכב, כמו שמרכיבים מכונת כביסה.
בדיוק.
נרכיב בית במפעל.
זה היה, לפני שאמרתי בוא נהפוך.
אז נחסוך את עלות העבודה, נעשה את זה הרבה יותר בדיוק. ממוחשב, הרבה יותר חדשני.
אמרנו דבר כזה, אם עלות הבנייה הייתה במקום 80% עבודה ו-20% חומרים, אם אתה הופך את המשוואה ל-20% עבודה ו-80% חומרים, שינית את עולם הבנייה.
כן.
עכשיו, אם אני כבר עושה את זה, אני יכול לעשות
כאילו
בית.
כאילו גם הוזלת את העלויות בצורה משמעותית, וגם שדרגת את ה...
בדיוק.
מה זה בית, בעצם מה יש שם בפנים.
בדיוק. ואז התחלנו להיכנס לשם. עכשיו, היינו קצת מימים, כי אנחנו בעצם באנו מתעשיית הסמי-קונדקטור, זה הצ'יפים.
שבבים.
השבבים.
טלפונים.
הטלפונים, האינטרנט, התוכנה, וזה וזה. ואמרנו, אוקיי, מה הבעיה? בוא נביא את זה לעולם הבנייה. ואז הבנו שזה ממש לא פשוט. אין שום דבר בעולם הזה שמאפשר לך לעשות את זה. אין מפעלים, אין סטנדרט של מפעלים, אין סטנדרט של תוכנה, אין סטנדרט של הרכבה, אין סטנדרט של חומרים, אין סטנדרט של כלום. וכל פעם אמרנו, בואו ננסה רק לפתור את הדבר הזה, וננסה לפתור את הדבר הזה.
כי אף אחד בעצם לפניכם לא עשה דבר שדומה לזה בעצם.
נכון, לא ברמה הזאת. ואחד הדברים שאני רוצה גם להגיד ליזמים, לגבי disruption.
לשבש תעשייה, כן. אתה בא לתעשייה ומשבש אותה, כאילו מאתחל אותה מחדש.
אז disruption הוא דבר שמאוד מאוד קשה, כשאתה מטפל בחוליה אחת. לצורך העניין, אני אתן את הדוגמה שלה, אתן דוגמה של אובר, אוקיי? אובר הייתה מוציאה את התוכנה בלבד, או נקרא לזה גט טקסי, אבל היא לא הייתה מתחברת עם נהגי מוניות. הפתרון לא היה עובד, נכון? היא לא הייתה מספקת את הנושא של לעבוד עם נהגי המוניות, לסגור איתם על תנאי העסקה, לעשות הכל דרך. היא הייתה פשוט מנותנת אפליקציה שכל אחד יכול להשתמש, אבל אין לך את הנהגים. אובר עשתה את זה הרבה יותר קיצוני, כי באמת אמרה כל אחד יכול להיות נהג מונית, וגם התחילה לתת לאנשים רכבים, זאת אומרת למכור לאנשים ליסינג על רכבים, כדי שהם יוכלו לעבוד בשבילה. מאוד קשה לעשות את השיבוש של התעשייה, אם אתה לא משבש את כל השרשרת. זאת אומרת, לצורך העניין, בביב אמרנו, טוב, בוא נפתור רק את הבעיה של השלד, אנחנו נייצר שלד. אבל אז אתה מגלה שאתה צריך מפעל, ואתה צריך מכונה וכן הלאה, ואתה צריך לעשות מראש את התכנון לשלד שאפשר לייצר אותו במפעל. ואז מגיע הקבלן, הוא אומר, אני לא מוכן לעבוד עם השלד הזה. למה? אני עובד עם שלד מעץ. עכשיו, לך תמצא בן אדם שיהיה מוכן לעבוד עם שלד שאתה ייצרת במפעל, על ידי כיפופי פלדה או הדפסה כזאת או אחרת. אז פתרת את הבעיה הבאה. יגיע זה שאחריו בעל מקצוע החשמלי, יגיד, אני לא מכיר את המבנים האלה, אני לא לוקח פה אחריות, אני לא עושה את זה. כל אחד יש לו את האהוב ומוכר שלו, והוא לא מוכן לעבוד איתו, או שאין לו אינטרס לעבוד איתו בכלל. ואנחנו פשוט נסחפנו למקום שהתחלנו עם משהו מסוים, והיינו צריכים, הבנו שאם אנחנו לא נטפל בבעיה הבאה...
אז כל פעם אתם מגיעים לאיזה בעל מקצוע עם פירון מעל בדיוק. האוזן, שאומר, לא מקובל.
לא מקובל. אז אני אומר, טוב, אני אוסיף גם את היכולת הזאת, אני אפתח פתרון טכנולוגי אחר. לדוגמה, אני רוצה לעבוד עם חיפוי חיצוני מסוים. אני רוצה להדביק את החיפוי החיצוני על הבניין שלי, שבנוי מחומרים אחרים. אין תקן כזה. ואף אחד מהספקים לא מוכן לבוא ולהגיד לי, אתה יכול לתלות את זה, בצורה כזאת וכזאת. אז אני אומר, אוקיי, אני אפתח משהו שלי, אני אעשה הדפסה תלת-ממדית על ידי חומר, ואני אדמה, החומר הזה ידמה עץ, והוא ידמה בטון, והוא ידמה כל דבר אחר, ואז אני לא צריך לעבוד עם אף אחד מהספקים האלה, ואני יכול לתלות מה שאני רוצה במשקלים שאני אחליט שהם המשקלים, ואז אוקיי, אז איך אני תולה את זה? באה העירייה אומרת, לא, אני לא מוכנה שאתה תדביק את זה. אני רוצה מערכת ליה, אין בעיה, אני אפתח.
כי דבק זה לא מספיק חזק.
דבק לא מספיק לי. בטח שלא על המבנה שלך, אוקיי.
כי הרגולציה של הבנייה שנעשתה לפני לא יודע כמה שנים,
בדיוק.
לא הכירו את העניין של דבק.
לא מכירים. אז בוא נעשה מערכת ליה. אז מערכת ליה, אני צריך לפתח מערכת ליה. ואז אני צריך...
כיבוי אש?
כיבוי אש. ספרינקלרים, מאיפה יוצאים הספרינקלרים? מערכת הפעלה, איך אני מעביר מערכת הפעלה בתוך הבית? אתה יודע, הבית עשוי מחשמל. אין מערכת הפעלה בבית, אוקיי? אחד הדברים המדהימים זה שכשאתה רואה חשמלאי מגיע לאתר, הוא מגיע עם כבל ככה ארוך, ומתחיל לחתוך אותו, נכון?
ולהשחיל אותו בכל מיני צינורות.
להשחיל אותו בכל מיני צינורות, לחשוף אותו, לחבר לו את השקע, וזה... עכשיו, זה אחד הדברים המדהימים, כי בתעשיית הרכב, לדוגמה, מביאים לך צמה מוכנה, עם הכל, הכל מוכן, כבר מחוות, אתה רק מעביר את זה בתוך הרכב, מצד לצד, מוציא כל אחד מהפינים במקום הנכון, והכל מסודר.
תוקע, כן.
תוקע, והכל מסודר. אז למה זה לא עובד ככה? כי הם לא יכולים לסמוך על זה שלפניהם, שעשה את העבודה מספיק מדויקת, והוא יכול לתת לו מידות.
אבל אם אתה הכל...
אבל אם אני עושה את זה, אני עושה את זה כבר במפעל. ואני כבר מעביר מערכת הפעלה שלמה, אני מעביר כבל רשת.
תראה, אבל מה ההבדל בינך לבין אלה שמוכרים קרוונים מוכנים למגורים? אתה לא הראשון
בראש. קרוון זה משהו שאתה עושה... כן, כן, כן. אתה עושה 4-5 סוגים שלהם, ומוכר אותם
אותו דבר.
אני בא אליך, או שאתה בא אליי, ואתה אומר לי, תשמע, הנה הבניין שלי, תבנה לי את זה.
לפי הדריכה לזה, אוקיי.
גודל כזה, גובה כזה.
אין כזה. עכשיו, זה אומר לפתח מערכות תוכנה שיודעות להמיר תוכניות בנייה לשיטה שלנו, יודעות להמיר אותם לשפה שמכונה מבינה ולא בן אדם, כי בסוף זה מגיע למכונות, לרובוטים לצורך העניין, שהם צריכים לחתוך את זה, לעשות חורים, כל הדברים האלה.
ואיפה יסודות ודברים וטרקטורים, כולם להסתדר עם הדברים?
ואז אתה צריך למצוא את ה...
על מה מניחים את הבית הזה, כן.
את הכלי מיכון, המיכון הנכון, אם זה מנופים נכונים, אם זה מסעיות נכונות, אם... אתה בעצם...
החברה שלך בראשית, כמו שהוא קרא לחברה שלו וייר.
בדיוק.
בראשית.
האמת שזה כאילו נשמע חזון מאוד מאוד שאפתני, כאילו לקחת תעשייה כל כך גדולה, כל כך עתיקת יומין, ולשנות אותה, להתחיל אותה מחדש, להפוך אותה למשהו...
אבל צריך לזכור שיש לו יתרון, בגלל שהוא מגיע מהמקום, זה לא שהוא הגיע מבחוץ.
היתרון... הוא מגיע מהמקום, זה גם שלה, תראה, לא הייתם... מומחי הנדן הכי גדולים בעולם, כן? התעסקת, אני חושב שאם אני מבין נכון, התעסקתם בזה קצת, זיהיתם את הבעיה, ודווקא ממקום אולי, הייתי אומר אולי אפילו נאיבי של, בוא נתחיל את זה מחדש, נחשוב מחדש איך הייתי רוצה לבנות בית בשנת 2010, לא כמו שחשבו על זה ברומא העתיקה.
זה הרבה פחות רומנטי מזה. אנחנו באנו לפתור בעיות ספציפיות לעצמנו, ואחרי כמה שנים הבנו שבשביל לעשות את זה, אתה צריך לשנות הכל. לקח לנו זמן, כל פעם ניסינו לפתור משהו מסוים, זה היה אבולוציה, זה לא היה רבולוציה.
יפה.
וזה, אתה יודע, יש כל מיני סוגים של מיזמים. יש המיזם הזה שאתה יושב וחושב פתאום על איזשהו רעיון מטורף והוא כובש את העולם. דרך אגב, זה פחות קורה.
כן. בדיעבד ככה מספרים את זה, אבל זה לא מתפתח ככה בחיים האמיתיים.
זה קורה בסרטים, אני יכול להגיד לך שכל יזם יגיד לך שהוא התחיל עם רעיון מסוים, ועשה כמה פיבוטים במהלך השנים.
שינויים, ימינה, שמאלה, סיבובים.
וגילה מה השוק רוצה, וגילה איך הוא מתאים את המוצר שלו, ולפעמים שינה מוצר ב-180 מעלות. בגלל זה גם משקיעים, הם משקיעים באנשים, הם לא משקיעים במוצר.
כי המוצר משתנה עוד 100 פעמים.
בדיוק. זאת אומרת, הם מסתכלים עליך ואומרים, רגע, הוא מבין במה שהוא רוצה לעשות? הוא בן אדם שנראה לי שיש לו יכולות למידה מאוד גבוהות, הוא יכול להשתנות מאוד מהר, הוא יכול, אין לו אגו מטורף, זאת אומרת, זה בן אדם שמסוגל להגיד תהיתי ומהר לזוז הצידה, יש לו יכולת לנהל, בזה הם משקיעים. כמובן שעדיף שהיית שם כבר קודם, דרך אגב, אם נכשלת בעיניי זה עוד יותר טוב, אם נכשלת בעבר.
יש לך גם את הצניעות.
יש לך גם את הצניעות.
גם מגיע עם הניסיון ועם הצניעות, כן.
ויש את היזמים שנכנסים לאיזשהו מקום, רוצים לפתור משהו, והם בעצם עושים את זה בצורה מאוד אבולוציונית, ואין את הרגע הזה של הוואו, נפל לי הסימון מטורף. הרגע הזה מגיע אחרי המון המון זמן ששינית המון דברים, ואז אתה אומר, רגע, אולי כבר אני צריך לעשות את זה ככה.
בוא נמסד את זה.
בדיוק, בוא נמסד את זה, בוא נשנה את זה לגמרי.
אתם באים עם הדבר הזה, באיזה שלב אתם מגייסים כסף? ממי אתם מגייסים?
אז כמובן...
מי בכלל מוכן להשקיע בכזה סטארט-אפ שאפתני?
אני אתן את הקטע שלי, הגיעו משקיעים קודם או לקוחות קודם גם, זה נשמע אחי.
לקוחות. הדבר היפה בביב, בכל סטארט-אפ יגידו לך, הבעיה מספר אחד זה לקוחות. בביב, הבעיה מספר אחד, או הצ'אלנג', או האתגר מספר אחד, זה לעמוד בדרישה. וזה... הדבר הכי טוב והכי בעייתי שיש לנו. זאת אומרת, כדי לקחת את הדבר הזה ועכשיו להפוך אותו לסקייל,
לצמיחה גדולה, למספרים גדולים.
לבנות 100, 200, 500 אלף, זה אני יכול. לעשות 10,000, 50 אלף, זה האתגר. עכשיו, היכולת לענות לביקוש ולבנות מערכת, שדרך אגב, אנחנו כישראלים, אני יודע שלא יאהבו את מה שאני אומר, אנחנו פחות טובים בזה. אנחנו פחות טובים בלבנות מערכות וחברות ענק ומורכבות. אנחנו מעולים בחשיבה יצירתית, אנחנו פחות טובים במתודיקה ועבודה ובנייה של מה שנקרא ספר הדרכה ולהכשיר אנשים, פחות טובים בזה. בצבא דרך אגב מעולים בזה. מחוץ לצבא אנחנו ממש גרועים בזה. ואני יכול להגיד לך שארצות הברית מעולה בזה. האמריקאים לכל דבר יש לך ספר שמסביר לך מה אתה עושה, איך אתה עושה את זה. ופורד כשהוא עשה את זה בתעשיית הרכב הוא אמר אתה רק בא ומרכיב את הגלגל. זה מה שאתה עושה. יש לך עבודה אחת, להרכיב גלגל, אתה לא יכול להיות לא טוב בזה. עבר לבן אדם הבא, אתה מנפח את הגלגל. אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה. ועם הרבה מאוד, אם לקחת משהו מאוד מורכב ולפרק אותו לחתיכות קטנות ופשוטות, על זה יצרו אימפריה. ואנחנו פחות טובים מזה. אז אני אומר, יש כאלה שהם מאוד טובים, הם טובים, יש מה לעשות, תרבויות שטובות בלהקים מערכות מורכבות. אנחנו לא.
אז איפה מגיע הכסף הראשון, או אמרת לקוחות?
מה זה הלקוחות? אז מי זה הלקוח? מי קונה ממכם את הדבר הזה?
אז קודם כל זה התחיל מפרויקטים שלנו, המזל הגדול שהיה לנו, אף אחד לא היה משקיע בנו, בצורה, אני אומר לכם את זה גם, ניסינו לגייס כסף, אף אחד לא רצה להשקיע בנו. ואמרנו, אוקיי.
כי תשמע, זה נשמע דבר מדי מהפכני ומדי גדול.
נכון.
נשמע כמו איזה...
פנטזיה.
פנטזיה.
היום זה לילדים קטנים.
מדע בדיוני, כן.
נכון. עולה לי פה השלד מאוד מאוד יקר. אם אני אבנה את זה עם השלד הנוכחי, עם הצעת מחיר שקיבלתי, אני אפסיד כסף. אז בוא אני אבנה את זה עם שלד שאני, המטרה הייתה להוזיל עלויות לנו ולמשקיעים שלנו. אז הגרסה הראשונה בנינו עם שלד שלנו. ואז הוספנו עוד שכבה ועוד שכבה, והתחלנו לבנות את זה לעצמנו.
אתם בעצם הייתם הלקוח של בדיוק. עצמכם.
וכל גרסה, כל בניין היה גרסה עם קצת יותר יכולות וכן הלאה, ובאמת, שהגענו לגרסה מאוד מאוד מוצלחת, של גם זמן ייצור מהיר, גם איכות מאוד גבוהה, וכן הלאה וכן הלאה, אז פתאום יכלנו להביא משקיע, ואז שהבאנו משקיע, הוא אמר, וואו, אתם באמת בניתם את זה? כאילו, ואז...
מי זה המשקיע הזה?
אז היה המשקיע הראשון, זה חברה בשם...
מי המשוגע?
קודם כל, המשוגעים הראשונים היינו אנחנו. אנחנו מימנו את זה מהכסף שלנו, בהרבה מאוד כסף. בוא נגיד שאת המיליונים הראשונים שמנו בעצמנו. אחרי זה הגיעה חברת ויסיק, קרן הון סיכון בשם אקליפס.
אקליפס?
כן, של ליאור סוסן, שהשקיע את הסכום הראשוני הקטן יחסית. אחרי זה כמובן הגיע אורן זאב.
שהכיר אתכם.
שהכיר אותנו לפני.
אבל לפני הוא לא רצה להשקיע.
אתה יודע מה? אני אפילו לא בטוח שהצענו לו.
לא האמנתם שהוא יסכים.
לא, זה גם לא הדברים שהוא בדרך כלל משקיע בהם, וזה גם לא חשבתי שזה משהו שהוא ירצה לעשות. וככה ברגע שהוא נכנס, ויצרנו עוד מוצר ועוד מוצר, והתעשייה ראתה שזה אפשרי.
וגם כשיש לך כבר משקיעים טובים בפנים, אז זה נותן לך...
בדיוק.
זה תעודת כשרות, שכנראה שיש כאן משהו טוב, אם המשקיעים מאמינים בך.
זה תמיד שאלת הביצה והתרנגולת, אתה יודע.
כן.
אתה צריך את המשקיע הטוב בשביל להביא את המשקיעים הזה, אבל לא יהיה לך את המשקיע הטוב עד שלא.
כן.
אז אתה יודע, זה...
כמו כל אדם שמחפש עבודה.
נכון.
זה לוק שלא נגמר. אין פה שאלה של רגולציה כשאתה בונה כזה דבר, לא יודע, הרשויות מאפשרות לך לבנות בניינים בצורה כזאת?
כן, תראה.
אני רואה פה, אנחנו יושבים פה, המאזינים לא יכולים לשמוע, יש לך פה על המדף כל מיני דגמים של בתים שנראה כאילו הורכבו מלגו.
נכון.
אתה יכול לקבל רישיון לבנות כזה בית?
מה זה לקבל? אני בונה כל הזמן.
כן.
היופי הוא, או הדבר הכי גרוע שקרה לנו, אבל גם הכי טוב שקרה לנו, זה שהתחלנו בקליפורניה. קליפורניה זה המדינה הכי גרועה להתחיל בה, מבחינת רגולציה. יש שם גם רעידות אדמה, גם שריפות, זה גם המדינה הכי ליברלית בארצות הברית, זאת אומרת, הכי ירוקה, יש להם דרישות של בנייה ירוקה, ואנרגיה סולארית, וכל מיני דברים כאלה.
וגם בלי קשה, מדינה מאוד בירוקרטית.
מאוד, מאוד. המדינה הכי קשה מהבחינה הזאת, אבל היתרון הגדול היה... שעברנו את כל הדבר הזה.
זאת אומרת, אם הצלחת שם, אז כבר זה...
עברנו את פרו, עברנו את...
כל שאר ארצות הברית זה מה שנקרא טיול בפארק. באופן יחסי. טקסס, אם הייתי מתחיל בטקסס, הייתי היום עם הרבה יותר יחידות ממה שבניתי עד היום, או בכל מקום אחר בדרומות.
לכן טקסס יש לה שלט גדול, בואו תעברו אלינו.
חד משמעית. והם עושים עבודה מדהימה דרך אגב. הרבה עוברים לשם, דנבר, קולורדו, הרבה מקומות כאלה, שמורידים חסמים, זה גם איפשהו בתפיסה האמריקאית, בין הרפובליקנים לבין הדמוקרטים, וזה היה המזל הגרוע שלנו. המזל הטוב זה שברגע שעברנו את זה, אנחנו יכולים להגיע כמעט לכל מקום.
אתה בעצם מאמין שתוך כמה שנים, אני לא יודע, זאת אומרת, בעצם שיטת בנייה שלכם, או מה שפיתחתם, הטכנולוגיה, בעצם זה יכבוש את שוק הבנייה, בעצם לבנות בניין בשיטה שלכם, אני מניח שזה גם הרבה יותר זול, אני מניח.
כן.
וגם בסוף הבניין שעומד שם הוא הרבה יותר...
איכותי כנראה.
זה לא הרבה יותר זול, זה הרבה יותר מהיר, זה באיכות הרבה הרבה יותר גבוהה. כשאתה תיכנס לבית שלנו, אתה לא תאמין שזה בית שנבנה בצורה...
במפעל, כן.
אתה פתאום תתחיל לשחק עם הבית ולגעת במסכי מגע ובאפליקציות שלך, והכל קורה והכל עובד.
אתה יכול לדעת בכל מקום איפה יש נזילה ואיפה יש זה, ומה מתחמם ומה מתקרב.
זה ממש כמו שאתה נכנס לאוטו שלך. האיכות שלו הרבה יותר גבוהה, הזמן שבו הוא יחזיק, זאת אומרת, הוא הרבה יותר ארוך. ולשאלתך, תראה, בסוף, בארצות הברית, אחת החברות, החברה שהשקיעה בנו בשם לנאר, זה החברת בנייה הכי גדולה בארצות הברית בתחום המגורים. ולנאר היא בסך הכל 3% מהשוק המגורים בארצות הברית, אבל היא הכי גדולה. הבאה בתור היא 1.5%. ויש הרבה יזמים קטנים. לנאר בונה 80,000 יחידות בשנה בארצות הברית, 70-80, תלוי. זה כמעט פי 2 ממה שבונים בישראל בשנה.
בכל ישראל.
בכל ישראל, והיא בסך הכל 3% משהו. אז כשאנחנו מדברים על זה שזה יהיה פתרון בכל העולם, בוודאי שזה החלום שלי, אבל אני צריך להיות גם ריאלי. בשבילי לבנות עשרות אלפי יחידות בשנה בכמה שנים הקרובות,
מספיק.
זה יהיה מדהים.
מדהים.
בעוד 10 שנים אני מאוד אשמח להגיע למאות אלפי יחידות ולעשות דברים הרבה יותר מדהימים. והמטרה שלנו היא לפתור את בעיית הדיור, את מצוקת הדיור באמת, ולהפוך את חוויית הדיור לחוויה אחרת לגמרי.
זאת אומרת, בעולם שביב חברה מצליחה, גם בסוף עלויות הבנייה וקצב הבנייה היו הרבה יותר מהירים, וחוויית המגורים יותר טובה.
משמעותית.
ופתרתם את אחת הבעיות הגדולות של האנושות.
אמן.
וזה מה שמחזיר אותנו לתחילת השיחה, זה מה שנותן לך תחושה של משמעות. אתה אומר, אני עובד כאן על בעיה ענקית, אני הולך לשפר את החיים של מיליארדי בני אדם, או מיליונים, בהמשך מיליארדים, וזה יותר טוב מאשר לעבוד באיזה חברה, שאני יודע מה...
בדיוק.
בלי להעליב אף אחד, אבל נגיד חברה שמשפרת את הפרסום טיפה יותר, או חברה ש...
בדיוק. יש בזה ערך אמיתי, של, שאתה מביא משהו, דרך אגב, משהו שלא ציינתי, זה שתביעת הפחמן שלנו נמוכה ביותר מ-50% מתביעת הפחמן של התעשייה, תעשיית הבניין. אז אתה יודע, כל מקום שאתה מסתכל עליו, אתה עושה משהו טוב. הערך האנרגטי של הבתים שלנו הרבה יותר טוב. יש כל כך הרבה דברים שאתה עושה, שאתה באמת משפיע בצורה מטורפת על העולם. אם אתה מצליח. זה כבר לא אתה והמוצר שלך והכסף שתעשה או לא תעשה, אתה בתחושת שליחות, וזה מה שמדהים בעולם הזה שנקרא הייטק. אתה באמת יכול לעשות דברים גדולים בלי להיות ראש ממשלה, או בלי להיות ראש עיר או משהו כזה. אתה באמת יכול להשפיע על העולם לפעמים הרבה יותר מכל מנהיג אחר.
אני אגיד, יש איזה משפט ששמעתי, אמר את זה יואל חשין, אחד המשקיעים שלנו, אמר את זה עכשיו בראיון לפני כמה ימים, ש... חברה נגיד כמו מובילאי, מה שהיא עוזרת בלפתור תאונות דרכים ולפתור עומסי תנועה, זה יותר ממה שמשרד התחבורה לדורותיו עשה. אז אני אומר, חברה כמוכם, יכול להיות שמה שמשרד השיכון לדורותיו מנסה...
משרד השיכון של העולם.
נכון.
אתם אומרים, בעזרת טכנולוגיה וחדשנות, אתם מביאים פתרון לבעיות שכל העולם וממשלות ומנסים להתמודד ולא יודעים איך להתמודד. נכון. והיזמות והחדשנות יודעת לפתור את זה.
וזה נכון לכל תחום בחיים. זה נכון לתחום התחבורה. אתה יודע, ברגע שאתה משחרר, אנחנו, משפט ככה לסיום, אנחנו אומת הסטארט-אפ. אבל יש הרבה יותר מוצרים טכנולוגיים במדינות אחרות, כמו אירופה שהיא פחות סטארט-אפיסטית מאיתנו, ובטח שבארצות הברית, מאשר בישראל. האימוץ טכנולוגיה, על ידי הממשלה ועל ידי הערים וכן הלאה.
הרבה יותר גדולה מאשר כל תקנה.
כן, בדיוק. עכשיו, במקום להוריד את התקנות.
זאת אומרת, לצערנו בארץ, האימוץ של הטכנולוגיה הוא לא מספיק מהיר.
הוא לא מספיק. ואם הוא היה, היינו תיתן לשוק, ליזמים, להייטק, לטכנולוגיה, לפתור את הבעיות.
טוב, אני בעד הפקקים, היה לנו הרבה פחות פקקים.
בדיוק. הרבה פחות.
זאת אומרת, אנחנו לעומת הסטארט-אפ בלייצר את הטכנולוגיה, אבל בלהשתמש בטכנולוגיה אנחנו פחות טובים בזה.
אנחנו מוכרים את זה החוצה.
טוב, בסדר, בואו...
לא, אבל אם במדינת ישראל היו משתמשים בטכנולוגיות כאלה, היו פותרים בעיות.
גם ביצה ותרנגולת, תראה. אם תאר לך שמדינת ישראל הייתה מאמצת את הדברים האלה, אז זיו הייתה מוקמת פה בישראל, זה לא היה חברה גדולה.
למה?
הסיבה שאתה עובד בארצות הברית, זה בגלל גודל השוק של ארצות הברית. פיוניר נמצאת בארצות הברית, כי
ישראל היא קטנה. אתה עדיין יכול למכור לארצות הברית. זה לא אומר שבמדינה שלך, שבה אתה מייצר את המוצר, אתה לא מוכר אותו.
כן, אבל בתכלס...
עכשיו, במקרה שלי, ברור שזה שונה. אבל מישהו עכשיו שפותר את בעיות הפקקים, אוקיי? אני ראיתי כל מיני חברות שעושות דברים מדהימים, של תזמון רמזורים ומה שנקרא...
או בארץ לא מוכן לקבל אותם.
עושים איזה פיילוט מסכן באיזה מקום, לא יודע מה בכלל הפרמטרים שבודקים את הפיילוט הזה, מפסיקים אותו וממשיכים עם בעיות הפקקים. במקום, רגע, עשיתי פיילוט, בוא נראה איך משפרים את זה, ובוא נטמיע יותר, ובוא... הדבר הזה אנחנו חייבים לשפר אותו, כי זה ישנה את החיים שלנו.
טוב, שכוח.
אנחנו מקבלים פה איתותים שאנחנו צריכים לסיים, והאמת שרק התחלנו את השיחה, זה היה כל כך מרתק, אני מרגיש שאני יכול להמשיך עוד כמה שעות. אנחנו רק מה שנקרא מגרדים את פני השטח, אולי נצטרך לעשות עוד פרק.
בשמחה, אני פה.
היה מרתק, היה מעורר השראה, תודה רבה. ועכשיו רק יש לי חשק לצאת ולשנות את העולם.
אני חושב שאתה עושה את זה גם. נכון?
לא, אבל מה שאתם עושים זה דבר מדהים. באמת, לקחת תעשייה עתיקה, ענקית, ולשנות אותה, ובאמת דרך זה לשנות את העולם.
תודה רבה. ואני חושב שגם מה שאתם עושים הוא יופי של דבר, ואנחנו פה לכל מה שתצטרכו.
תודה. בהצלחה רבה, יופי.
תודה גם לכם.
בעזרת השם. כל טוב.